בספר חיים עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. ראש השנה ונוסע הקידה. אומרת התורה, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק. מיד אומר אברהם אבינו, אני מוכן להעלות את שניהם לעולה. על איזה מהם אתה מתכוון? כך הוא פונה לבורא עולם, איזה שתרצה אני מעלה לעולה. אומר אברהם אבינו, שניהם בנים שלי, שניהם יחידים, זה יחיד לאמו הגר, זה יחיד לאמו שרה, את שניהם אני אוהב, עד שומר הקדוש ברוך הוא את יצחק, העת זה ברור. כתוב בפרק עדר רבי אליעזר, פרק למד א', אברהם אבינו שלח את ישמעאל מביתו, כך שרה אמרה, כך הוא עשה, 35 שנה הוא היה מחוץ לביתו, ואז החליט ישמעאל לחזור הביתה, לראות את אבא שלו. כתוב בפרק עדר רבי אליעזר, באותו הלילה שפגש אברהם אבינו את ישמעאל, חזר ישמעאל הביתה, באותו הלילה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת, עד שלא אמר הקדוש ברוך הוא שמדובר על יצחק, היה בקלות אפשר להבין שמדובר על ישמעאל. שהרי מתי אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו לקחת את הבן שלו לעולה? באותו הלילה סמוך לפגישה של אברהם אבינו עם בנו ישמעאל. אומרים המפרשים, בוודאי רצה אברהם אבינו שיצחק יישאר בחיים, שהרי נאמר לו שביצחק יקרא לך זרה. ובכל אופן, למרות שבקלות רבה יכל אברהם אבינו להסתפק בסברה ולומר לעצמו, אם היום פגשתי את ישמעאל אחרי 35 שנה, והיום הקדוש ברוך הוא אומר להקריב את הבן, והוא לא מפרט, הוא אומר את בנך ושוב יחידך ושוב פעם אשר אהבת, יכל אברהם אבינו לומר, מצוין, תודה רבה, הבנתי, את ישמעאל אני מקריב, הרי זוהי סברה פשוטה, כעת הוא רואה את ישמעאל, ועוד נאמר לו ביצחק יקרא לך זרה, והקדוש ברוך הוא מגדיר בשלבים את בנך של אברהם אבינו, איזה, את יחידך, איזה, אשר אהבת, כאן יכל אברהם אבינו לעצור, וזהו, להגיד שהוא הולך להביא את הבן שהוא אוהב, ישמעאל. הוא יכל לעצור כאן, אבל הוא לא ויתר, הוא בירר את רצון השם עד הסוף, הוא לא שמח על הסברה שלו, ולמה? כי הסברה של האדם, המוח של האדם בהרבה מקרים, המוח נוטה אחרי לב האדם, האדם מחפש היגיון מסוים, איזה היגיון? היגיון שמתאים להרגשת הלב, ובעצם, כך הניסיון גדל עוד יותר, שהרי מדוע השם גירש את ישמעאל? כי הוא היה עובד עבודה זרה, הוא היה שופך דמים. אז כעת מתברר שישמעאל חוזר להיות בקשר עם אברהם אבינו. אז בואו ונעשה חשבון, בדיוק ישמעאל חוזר הביתה אחרי 35 שנה, ואומר הקדוש ברוך הוא לעקוד את יצחק. אז מה זה אומר? כנראה ישמעאל, הוא יהיה ממשיך דרכו של אברהם אבינו. היה שמח אברהם אבינו שיש יורש כמו יצחק. אם כעת נאמר לשחוט את יצחק, אז לפחות לשחוט את יצחק, אבל שלא יהיה יורש רע, כעת אפשר להבין שישמעאל, הוא יהיה יורש, זה עוד יותר מזעזע, עוד יותר מצער. הוא אומר לעצמו, את יצחק עוקדים, וישמעאל, הוא יהיה, במקום יצחק אבינו, מצער. ואם ישמעאל לא היה חוזר הביתה, יכל בקלות אברהם אבינו לומר לעצמו, טוב, נלך לעקדה עם יצחק, בסוף יצא אולי משהו טוב, בטוח יהיה איזשהו פתרון מסוים, שהרי הבטיח הקדוש ברוך הוא שיהיו צאצאים שימשיכו אותי. אבל כעת שישמעאל הרוצח, עובד עבודה זרה, חוזר הביתה, אז כנראה, כן, זה אמיתי, באמת הולכים לעקוד את יצחק, באמת, אין מי שימשיך אותי. בפרק דר רבי אליעזר כתוב שישמעאל ואליעזר שליוו את אברהם ויצחק לעקידה. ידעו שהולכים לעקוד את יצחק והם התחילו להתווכח ביניהם מי היורש. ישמעאל אמר, אני הבן היורש. אליעזר אומר לישמעאל, אותך גירשו מהבית, אני היורש. אברהם אבינו ידע שמי שיצא ממאב הוא היורש. כי אם אשר יצא ממאך הוא יירשך. כך נאמר לאברהם אבינו בפרשת לך לך, ואמר אברהם אבינו לאליעזר ולישמעאל, שבו עם החמור. אומרים חז"ל, עם הדומה לחמור זה ישמעאל, ולכן אמר לעצמו, אפשר אולי שישמעאל, עם הדומה לחמור, עוד יחזור בתשובה, ואז זה מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים, אז אולי הוא זה שיהיה הממשיך שלי. כך אמר אברהם אבינו. כתוב הישכם אברהם בוקר ויקח לחם וחמת מים, הוא שם על הגר והוא שלח אותה. זה כאשר הוא שלח את ישמעאל, וזה נחשב לניסיון עד שאיש לאברהם אבינו. אחר כך כתוב הישכם אברהם בבוקר. הניסיון העשירי, עקדת יצחק. לא קל, לא קל להוציא את הבן ישמעאל מהבית, הניסיון התשיעי. אבל הוא הקשיב לשרה והוציא את ישמעאל. אומרים המפרשים, בקלות יחל, אברהם אבינו לומר לעצמו, איך אני אגרש את הבן שלי? הרי אברהם איש החסד. אלא שהוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, ויותר מכך הוא מרגיש מה שרוצה הקדוש ברוך הוא שירגיש. ולכן כשכתוב בתורה ויקח לחם וחמת מים, כתוב שם שלא נתן לו כסף וזהב לישמעאל, לפי שהיה שונאו שיצא לתרבות רעה. ולכאורה זה פלא, הרי בפרשת העקידה אברהם אבינו אומר שהוא כן אוהב את ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא אומר כך את בנך, את יחידך אשר אהבת, הוא לא יודע האם מדובר על ישמעאל או על יצחק, אז איך היה שונא אותו כאשר הוא גירש אותו מבית אברהם אבינו, ובניסיון העקידם הוא כן היה אוהב אותו, את ישמעאל? אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, זה הביטול, זו ההכנעה של אברהם אבינו להקדוש ברוך הוא. לא שונא את ישמעאל כי הוא מרגיש שנאה שנוצרה בעקבות אכזבה מפרויקט הילד שקרוי ישמעאל. לא, אלא בגלל סיבה אחרת. כי לצורך העניין כעת צריך לסנוע אותו, ולכן הוא לא נתן לו כסף וזהב, כמו שראינו אצל פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, ומאידך מקנה להשם והרג נשיא לבית שמעון, וכזכר לקנאות קראת השם איתו ברית שלום. מתי שצריך לאהוב אוהבים, מתי שצריך לסנוע שונאים. כתב בעל התניא פרק למד ב', גם את הרשעים שונא אותם מצד הרע שבהם, אבל עדיין אוהב אותם מצד הטוב שבהם, ורואים שזה עבד, ישמעאל בסוף חזר בתשובה. אז מבינים, בניסיון העשירי בעצם אוהב אברהם אבינו את יצחק, אבל גם את ישמעאל. את בנך אשר אהבת, את שניהם אני אוהב. ואם כך, אז לפי זה מובן שגם בניסיון התשיעי, שבו ראינו שהקדוש ברוך הוא אמר לגרש את ישמעאל, ניסיון קשה. למה? כי אברהם אבינו אוהב את ישמעאל. בניסיון העשירי, כאשר נאמר את בנך אשר אהבת, אומר אברהם אבינו, את שניהם אני אוהב. אבל כאשר הוא גירש את ישמעאל, הוא פיתח את מידת השנאה, כי זו הייתה עבודת השם באותו זמן, כי הוא עובד עבודה זרה ורוצח. אבל כמו שמביא בספר התניא למד ב', מה שאמר דוד המלך, תכלית שנאה שנאתי, מעין הכוונה שהוא שונא את האדם, אלא את הרע שבאדם שאמורים לשנוע, את הטוב הוא עדיין אוהב. וכמו שאמר רבי שמשון מאוסטרופולי, שריש לקיש היה נצור גנוז בתוך נשמת ישמעאל. את זה ראה אברהם אבינו, כמו דוד המלך עצמו, שראה מצד אחד את שמי בן גירה ראש הסנהדרין, כמו שאומר רשי בספר שמואל, זורק אבנים על דוד המלך ומקלל אותו והוא מצטרף לאבשלום שמרד בדוד המלך. אבל אחר כך עדיין היה שמעי בן גירה רבו של שלמה המלך. ודוד לא מתנקם בשמעי בן גירה, אלא רק אומר לבנו שלמה המלך באחד הימים, תמצא את הדרך להרוג את שמעי בן גירה בגלל שלטובתו, בשביל שירש את העולם, ותהרוג אותו על זה שהוא מרד המלכות דוד המלך לטובתו. אבל אתה בני תעשה את זה באופן הראוי. כך אברהם אבינו שונא מצד אחד את ישמעאל לצורך, ואוהב אותו לצורך. ואמרו חזל, היו האבות רצים כמו סוסים בביצעי המים. הסוס בשעה שהוא רץ בביצעי המים, דרכו שהבוץ ניטז על כל גופו עד העיניים. העיניים שלו מלאות בבוץ. העיניים שלו זה סמל. העתיד שלו, הבהירות, הכל מוטל בספק. כמו שאומר שלמה המלך, מאור עיניים ישמח לב ושמועה טובה תדשן עצם, אומר המצודות, אין לך שמחה כי התרת הספקות. וכעת אברהם אבין הוא כמו סוס בן ביצעי המים, הוא לא רץ רגיל אלא רץ בין ביצעי המים, כל הבוץ, כל המים, הכל אף על העיניים שלו, והוא כבר לא רואה את העתיד שלו, הוא לא יודע מה יהיה בהמשך. את יצחק עוקדים, ישמעאל יהיה ממשיך הדרך, מה נעשה? ועוד יותר מבהיר ומעמיק. הגאון רבי לוביאן, אברהם אבינו נשלח לאור כשדים, אברהם אבינו הפיל את עצמו אל תוך כבשן האש מרצונו, ובניסיון העקידה הקדוש ברוך הוא ציווה עליו. אבל לכאורה ליפול מרצונו מתוך בחירה זה עוד יותר קשה מאשר ניסיון העקידה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו על כך. למה בכל אופן הניסיון הגדול זה ניסיון העקידה? הרבה אנשים אם היו מצווים אותם היו מסכימים להקריב את הבן, קשה בהחלט, אבל בכל אופן היו מסכימים. מה קשה? כל כך בניסיון העקידה. אומר הגאון רבי לוביאן בספר לב אליהו, אברהם אבינו בחר מתוך בהירות שכלית ברורה לקפוץ אל תוך כבשן האש למען האמונה שלו, ועד רבה זה לאבד את החיים, אבל משמעות החיים היא אדירה, והוא פועל לפי מערכת הבחירה והחשיבה. ולפי מערכת הבחירה והחשיבה, הדבר ההגיוני לעשות זה לבחור למות, אבל להרוויח את משמעות החיים. למשמעות החיים יש ערך גדול כל כך, עד כדי כך שכדאי למות אם צריך, העיקר לא לאבד את משמעות החיים, אהבת משמעות החיים. אם אין משמעות אז מת אנוכי. אדם שאוהב משמעות מבין את זה. אדם כמו אברהם אבינו בלי משמעות לחיים מבחינתו הוא רק כמו עוד בהמה, אז טוב מותו מחייו. עד רבה יש כאן מוכנות למסירות נפש באופן הכי קיצוני, חיובי וטוב שיש. כלומר הוא מקריב את החיים והוא מקבל בתמורה את משמעות החיים, וטובה משמעות החיים מהמוות. כך זה אצל אברהם אבינו. אבל בניסיון העקידה של אברהם אבינו בואו נשים לב מה הוא מקריב. את מה שחשוב לו יותר מאשר החיים שלו, הוא מקריב את משמעות החיים. הרי באור כשדים אברהם אבינו כבר הוכיח שהוא מעדיף את משמעות החיים יותר מאשר החיים בעצמם, וכעת הוא מקריב את משמעות החיים. כי משמעות החיים שלו זו האמונה בבורא עולם, לא עבודות זרות, ואז הייתה תרבות של להקריב את הבן, ונגד זה הוא היה נלחם. לא הוא נראה משונה להקריב בן לעבודה זרה? לא הוא נשמע מוזר שאומר הקדוש ברוך הוא להקריב את הבן, כך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? אבל זו הייתה התרבות אז להקריב ילדים לעבודה זרה. ואברהם אבינו התנגד לזה בכל הכוח, הוא בנה את האימפריה הרוחנית, וכעת משמעות החיים, אותה הוא הולך להקריב, הוא מקריב את משמעות החיים, את זה הוא הולך להקריב, את זה הוא הולך לאבד. ניסיון העקידה היה קשה, קשה מאוד. ולמה? כי עד היום חשבנו שהחיים זה הדבר החשוב ביותר שיש. אברהם אבינו מלמד אותנו לא, הוא מוכן לקפוץ אל תוך כבשן האש ולאבד את החיים. ולמה? כי משמעות החיים היא חשובה יותר. אחר כך אברהם אבינו מוכן עוד הקרבה. זה קורה בניסיון העקידה, הוא לא רק מוכן להקריב את החיים, אלא בניסיון העקידה הוא מקריב את משמעות החיים. ולמה? כי הוא מגלה שיש משהו עוד יותר גדול ממשמעות החיים. מה זה? רצון השם. אם השם רוצה, אז גם את משמעות החיים הוא מוכן להקריב. לא רק את החיים, אלא גם מה שיותר מהחיים, את משמעות החיים, גם את זה הוא מוכן להקריב. למה? למען רצון השם. זו היה ההתבטלות המוחלטת מול בורא עולם. לכן אחרי ניסיון העקידה נאמר לאברהם אבינו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. הוא לא רק אוהב את השם, יש הרבה אוהבי השם, אבל הם מרשים לעצמם לומר לבורא עולם, אנחנו אוהבים אותך, אתה אוהב אותנו, בוא נעגל פינות אחד לשני. על אברהם אבינו נאמר שהוא ירא השם, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, מוכן למסור את הנפש על רצון השם, לא החיים שלו בראש סולם הערכים, ולא משמעות החיים בראש סולם הערכים, אלא רצון השם, וזה הדבר הגדול ביותר שיש. הדברים נהדרים, אבל בואו נמשיך הלאה, זה לא נגמר בזה. אז מדוע תוקים בשופר בראש השנה? אמר רבי אבא, למה תוקים בשופר, שופר של איל, כדי שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את העקידה, עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם את עצמכם. שואל הגאון רב צבי פסח פרנק שאלה פשוטה, מדוע עושים זיכרון להקרבת האיל, שהרי אנחנו לוקחים שופר של איל, היה נכון שניקח מאכלת, סכין גדולה בעזרתה, נמצא את הדרך להנציח ולקיים את המצווה, להנציח את העקידה ולקיים את המצווה של ראש השנה. שהרי זה הפלא הגדול שהיה מוכן יצחק להעקד על המזבח, והיה מוכן שאברהם, אבינו, יניף עליו את המאכלת. זו המסירות נפש הגדולה. הוא לא שמע מהקדוש ברוך הוא יצחק אבינו, אלא מאברהם אבינו. הוא שמח על אבי, ובצורה מוחלטת, תורה שבעל פה, הוא לא דיבר עם הקדוש ברוך הוא. ועוד שאלה, אם לא היה איל, אז גם לא היה שופר? אז מה היינו עושים? בעזרת מה היינו מזכירים את הזיכרון הגדול של העקידה? ועוד, מי שהתבונן בפרשת העקידה ישים לב דבר נהדר. רק אחרי שאברהם אבינו הקריב את האיל, אמר לו המלאך, כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך. מתי? בהתגלות המלאך לאברהם, שאמר המלאך לאברהם אבינו, אל תשלח ידך אל הנער. עדיין לא הייתה מעלה גדולה לאברהם אבינו, הברכה לעתיד. מתי המעלה הגדולה? מתי אברך אותך? לא כשהוא עוקד את יצחק, לא כשהוא מניף עליו את המאכלת, אלא אחרי שהוא מקריב את האיל. אז הוא זוכה לברכת הדורות, מתי? אחרי הקרבת האיל. אבל זה לא הפלא הגדול, הפלא הגדול שהוא מוכן להקריב את הבן שלו. אמנם זה פלא גדול שיהיה מוכן אברהם אבינו להקריב את הבן שלו, אבל עדיין יש אפשרות שהרבה אנשים, אם הבורא ידבר איתם, הם יסכימו לעשות את המעשה הכביר הזה. הרבה אנשים, לא כולם, אבל הרבה אנשים היו מסכימים לעשות מעשה העקידה אם היו שומעים את הקדוש ברוך הוא בעצמו שמדבר איתם. מה היה מיוחד אצל אברהם אבינו? הניסיון להיות מוכן להקריב את הבן יצחק זה בוודאי ניסיון קשה מאוד, אבל הייחודיות הייתה אחרת. אדם רגיל אומר לו הקדוש ברוך הוא שיעקול את הבן שלו, הוא עצוב, הוא מאוכזב, אבל הוא עושה. אולי הוא מקיים את ציווי השם אפילו בשמחה, והוא עושה. אבל ברגע שאומרים לו, אל תשלח ידך אל הנער, מה יעשה אדם רגיל? הוא יברח. יברח משם, אם הוא יכול להציל את המצב, הוא לא יישאר שם. הוא לא ירצה יישאר באותו מקום, הוא יברח כמה שיותר מהר. הוא נמצא במקום שמעורר טראומה. מי רוצה להישאר במקום כזה? זה מקום מאיים, מפחיד, מעורר חרדה. אחרי ששומע אברהם אבינו מהשמיים, אל תשלח ידך אל הנער. זה הזמן לברוח, כמה שיותר מהר לברוח, לא להישאר באותו מקום לעולם. הוא לא באמת רצה ישחו את הבן שלו, הוא לא באמת הזדהה עם רצון השם, הוא מאוד מסכים לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אבל בליבו היה מעדיף אחרת. הוא עושה את רצון השם, אבל בכפייה. הוא עושה את רצון השם בשמחה מסוימת. אבל בכל אופן, בהחלט, יש בו צעד גדול שהוא לא רוצה לקיים את רצון השם כי זה הבן שלו. בכל אופן, באותו זמן נאמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, אברהם אבינו יכל כמו כל אדם לברוח מהמקום הזה. לא, הוא מחפש עוד אפשרויות. איך אפשר בכל אופן לקיים את ציווי ברצון השם? אז אם זה לא הבן, אפשר משהו אחר? מה שמעיד שהרצון להקריב לא היה נקודתי בלית ברירה מתוך כפייה עצומה לקיים את רצון השם? אלא, המוכנות לעקוד את הבן. זה נעשה בלב שלם עד כדי כך שהוא היה מוכן מיד אחרי העקדה של יצחק לחפש משהו אחר. עדיין האנרגיה להקרבת הבן קיימת היא כל כך קיימת עד שהוא מחפש משהו אחר במקום. לא נשארה לו בלב שום אהבה לשום דבר חיצוני חוץ מאשר אהבת השם, גם לא אהבת הבן שלו, גם לא אהבת הפרויקט האדיר לקרוא בשם השם כל עולם בכל מקום, לא על ידו ולא על ידי הממשיך שלו יצחק. הוא בלב שלם מוכן לעגול את הבן שלו, את העתיד שלו, אפילו את הערכים שלו למען רצון השם. ולכן כאשר הוא שומע את הציווי מהשמיים, אל תשלח ידך אל הנער, הוא לא רגוע כביכול. הוא מחפש משהו אחר, הוא מיד מחפש משהו אחר, הוא לא בורח מהמקום הזה. למרות שאברהם אבינו כל מעשיו בריצה בהתלהבות כאן, וילך אברהם ויקח האיל. הוא לוקח את האיל, אבל הוא הולך. לכאורה זה לא מתאים. אברהם אבינו תמיד זריז, מלא התלהבות, מלא שמחה, מלא מרץ. זריזות, וימהר אברהם, וירוץ, ולבקר רץ אברהם, וימהר לעשות אותו, וישכם אברהם. כאן התורה אומרת, וילך. רק הולך. למה? למה רק הולך? כי הוא הלך אל האיל. בלי אותו חשק, הוא כל כך התמקד והתרכז בכך שהוא רוצה אך ורק לשחוט את הבן שלו, את יצחק, שהוא לא רץ אל הבקר, אלא הוא רק הלך. הוא עדיין רוצה להיות שם במקום העקידה. וגם כאשר הוא הקריב את הבקר, אומרים חזל, הוא אמר, יהי רצון, כאילו מה שעשיתי יהיה כמו עשוי בבני, כאילו בני שחוט, כאילו בני דמו זרוק. הוא כל כך הזדהה, כל כך התחבר, כל כך הזדהה עם המהלך לעקול את הבן שלו, הזדהה עם הביטול המוחלט לבורא עולם, המשמעות לוותר על הכל, על החיים באור כסדים, על משמעות החיים בניסיון העקידה, הוא הגיע להתבטלות מוחלטת, הוא כל כך הזדהה עם הדרגה הנהדרת הזו, ולכן הוא לא רצה כל כך לוותר על עקידת יצחק, אחרי שהוא ויתר על עקידת יצחק. איך הוא ויתר על עקידת יצחק? הוא הלך אל העיל. הוא עדיין רצה לעקול את הבן שלו. הוא אהב את ההתבטלות וההכנעה המוחלטת לעקול את הכל, גם את משמעות החיים שזה הסמל של הבן שלו. גם את זה הוא רוצה לעקוד, אם זה רצון השם. ההתבטלות המוחלטת לבורא עולם, הוא לא רוצה לעזוב את הדרגה הזו, את המצב הזה, ולכן, וילך אל העיל. הוא רק הולך, הוא לא בורח ממקום העקידה. לכן הוא זכה לכל הברכות, כי רק אחרי העקידה, אברהם אבינו הוכיח שמעלתו היא לא רק לשעה אחת, אלא פרק זמן רצוף. הוא הבין את משמעות העקידה, התבטלות מוחלטת לבורא עולם, וזוהי התזכורת שאנחנו עושים כל שנה באמצעות המצווה, תקיעת שופר. התורה אומרת לתקוע בשופר, לזכור לא רק את זה שהיה מוכן לעקול את הבן שלו, דבר גדול, אבל לא ייחודי, אלא שהיה מוכן לעקוד את הכל, את משמעות החיים שלו, הכל למען רצון השם. ההתבטלות וההכנעה הזו היא בידי ביטוי, לא בעקידת יצחק, אלא בהקרבת העיל, ולכן תוקעים בשופר של עיל. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה עד יום כיפור, והם צריכים לעשות תשובה. למה? לא מספיק, שימו בינוני, שיעשה עוד כמה מצוות, ובכך ייחשב כצדיק ויכתב, ויחתם בספרם של צדיקים. אומרים רבותינו בעלי המוסר, לא מספיק שהבינוני יעשה עוד מצווה, מדוע? כי בינוני זה לא רק עניין כמותי, יש לו 100 מצוות, חלילה 100 עבירות, עוד מצווה אחת, הוא מכריע את הכף, וכעת הוא עם 101 מצוות. לא! בינוני זה מצב נפשי. בינוני זו גישה של האדם. יש לו גישה של בינוניות, ולכן הוא עושה מצווה. אבל אותה גישה עדיין נמצאת בדעתו, בליבו, ולכן בהתנהגותו הוא יעשה עוד עבירה. כל עוד שהאדם הוא במצב נפשי של גם וגם, הוא נשאר באותו מצב, גם כאשר הוא מוסיף מצווה, מיד יש לו דעה וכוח נפשי בתוכו שמניע אותו לעבירה הבאה. הוא נשאר באותו מצב עד שהוא יחולל מהפך בגישה שלו, וזוהי התשובה. ולכן בינוניים תלויים ועומדים וצריכים לעשות תשובה, כי כדי לצאת ממצב של בינוני צריכים להשתנות באופן מהותי. יש, ברוך השם, הרבה בעלי תשובה, אבל אפשר לשדרג את התשובה, לא להיות רק בעל תשובה בסגנון של מאמין בקדוש ברוך הוא, מבקש מהקדוש ברוך הוא כאשר צריך להתפלל, אבל בשגרת החיים משהו מחויב לקדוש ברוך הוא, את זה הוא לא נותן, הוא בעיקר מבקש עוד ועוד, רע לא, פעם הוא מיואש, פעם הוא מתוסכל, יש לו נחמה, מצוין, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, וזה יפה, זה נהדר. אבל פעמים צריך האדם לומר לעצמו, הגיע הזמן לעלות כיתה, לא רק לומר לעצמו איך השם יכול לעזור לי, אלא איך אני יכול להיות מחויב לקדוש ברוך הוא. ומצינו בספר מלאכים א', כתוב שלא היה, כמו אחאב שהתמכר לעשות הרע בעיני השם, מה שהסיתה אותו איזבל אשתו. אבל אחר כך הוא התחרט על כך, ויקרא בגדיו, וישם שק על בשרו, וישכב בשק, ויהי דבר השם אל אליהו, התשבי לאמור, הראית? כי נכנע אחאב מלפניי, בגלל שהוא נכנע לפניי לא אביא רע בימיו, אלא בימי בנו אביא את הרעה על ביתו. מצינו שהקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, התשבי, ראית? איך אחאב נכנע לפניי? אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר תראה איך הוא נכנע לפניי. מה הכוונה תראה? אומרים רבותינו במדרש, תראה, הוא שלח לקרוא ליהושפט מלך יהודה, המלך המתחרה לאחאב, והיה יהושפט נותן לו מלכות, 40 מלכות, 3 פעמים ביום, והיה מענה נפשו בצום, משקיע ומעריב לפני הקדוש ברוך הוא תפילה ותחנונים, עד שנתרצה לו השם. אז הוא לבש בגדי אבלות, מסתובב שפוף, הולך לאט באבלות, אבל ראית איך הוא נכנע? אומרים רבותינו, ראית איך הוא נכנע? לא עם בגדי האבלות, אלא שהוא עשה מעשה קיצוני, שהוא ניגש למלך המתחרה יהושפט, מלך יהודה, מגיש לו את הגב, אומר לו, תלכה אותי, זו התשובה. איזו הכנעה, אומר המדרש, זה פירוש אחד, מה שאמר הקדוש ברוך הוא, לאליהו התשבית תראה את התשובה שלו. פירוש נוסף, אומר המדרש, מה הכוונה נכנע? פירוש הרבה יותר פשוט. אם היה רגיל לאכול את הסעודה אחרי 3 שעות, יאכל אחרי 6 שעות. בואו נשים לב, מה אומרים פה? פירוש ראשון אומר, מה זה נכנע? שהלך אחאב למתחרה הגדול יהושפט, המתחרה של אחאב לקבל מלכות, או לאחר את ארוחת הבוקר? זה שני הפירושים, מה זה נקרא הכנעה? למה? אומרים רבותינו, מה שהאדם מוכן להכניע את האני שלו, לדחוק את היצרים שלו, הדברים הקטנים האלה, זו הכוונה שיש כאן הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. יש כאן שינוי עמדות יסודי, מה שהיינו רגילים אליו כל הזמן, כעת משנים את זה, זו התשובה. ורבים שואלים, למה לא כתוב בתורה שראש השנה הוא יום הדין, רק כתוב בתורה שבעל פה? למה זה לא כתוב בתורה שבכתב? המהר"ל בחידושי אגדות דף י"א כתב, ראש השנה מוגדר בתורה כיום תרועה, כעת נחפש שאר מקורות בתנ"ך, שהמילה תרועה מופיעה שם. יש לנו שופר שתוקים משחררים את העבדים, שופר שתוקים במלחמה, בכל מקום שכתובה המילה שופר או התרועה בתורה, הכוונה היא על שחרור מעבדות, יציאה מהצרה או לגשת למלחמה. וכך כתוב, כי תבוא מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והרעותם נזכרתם לפני השם אלוקיכם. השופר קשור לישועה מהשונא. בהלכות יובל יש עבדים שלא יוצאים לחירות אחרי 6 שנים, בשנת היובל תוקים בשופר, והעבד יוצא לחירות גם בקניין קרקע. אם ימוך אחיך ומחר מאחוזתו יסתבך בחובות, ולא הייתה ברירה רק למכור את הקרקע, בא השופר של היובל ומחזיר את השדה לאדם, משחרר את העבד למשפחתו, מושיע אותו, וכך עם ישראל נושאים מהצער הצורר, והרעותם במלחמה. כך יהיה גם לעתיד לבוא, ביום ההוא יתקע בשופר גדול לקבל סנדחי ישראל, מכל הגלות, תפוצת ישראל, מהגלויות שהרי הם מתקשרים, מתחברים בהבליהם, רחמנא ליצלן, ביום ההוא יבואו העובדים והנידחים מארץ אשור ומארץ מצרים, מארץ אשור, חיים מאושרים חומריים, מארץ מצרים, המיצרים והגבולים, שרואים את העולם הזה כחזות הכל, כולם ישובו לישרותם הראשונה, והקדוש ברוך הוא עשה את האדם ישר, הם ביקשו חשבונות רבים, לכן. אם הקדוש ברוך הוא אומר לתקוע בשופר בראש השנה, מה המשמעות? בואו ונראה את המשמעויות של השופר בשאר המקרים שהתורה, הנביאים והכתובים מדברים על השופר. ראינו שהשופר משחרר את העבדים, ראינו שהוא ישועה מהצרה. אז אם ראש השנה הוא יום של יום תרועה, אז אם כן זה השופר, יש כאן לשחרר ויש כאן ישועה. הישועה, ויבוא גם השטן להתייצב בתוכם על השם. השטן רוצה ללמד קטגוריה, והקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותנו מהצער הצורר, זה השטן, על ידי השופר. אורו ישנים מי שאינתכם, נרדמים הקיצו מהתרדמה בראש השנה. יש עניין של יציאה מעבדות לחירות, העץ הערה קושרת האדם בחבלי אבותות, קינת אהבה וכבוד בראש השנה. שופר, יוצאים לחירות, מעבדות לחירות, על ידי התשובה שהשופר מעורר אותנו לכך, וכך נגיע אל הישועה. אז ראינו שהבינוני צריך לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה. לא מספיק רק להוסיף מצווה. מדוע? כי הבינוני זו לא רק כמות של מצוות או עבירות, אלא הבינוני זו מהות. יש לו אופי. אופי שמחפש פעם את זה ופעם את זה. פעם מצווה, פעם עבירה. ולכן גם אם הוא יוסיף עוד מצווה, עוד שתי מצוות, האופי שלו יוביל אותו לבחור עוד שתי עבירות. ולכן הבינוניים תלויים ועומדים צריכים לעשות תשובה. שינוי גישה, להחליף גישה במערכות החשיבה, הדעה, ההרגשה והתפקוד של האדם, כפי שראינו באחאב. אמר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, ראית איך אחאב נכנע לפניי? הוא משנה גישה, בין אם זה לפי הדעה הראשונה, שהוא פונה ליהושפט. המלך המתחרה מלך יהודה, שילכה אותו. שהרי אחאב הוא מלך ישראל, לעומת יהושפט מלך יהודה. ולפי הפירוש השני, איך הוא נכנע? הוא מאחר את הארוחה שלו. שינוי בהרגלי החיים של האדם שווה לבושה האדירה שמוכן אחאב לקבל. לקבל מלכות מהמלך המתחרה יהושפט. ואחר כך ראינו שראש השנה, יום תרועה. מהי התרועה? ראינו שהשופר נזכר במלחמה והשופר נזכר בשחרור העבדים, כי כך הוא ראש השנה, מעין מלחמה עם השטן יום הדין, וכך נוכל לנצח אותו על ידי שחרור העבדים, שחרור העבדות של האדם מכבלי היצר הרע. תיקו בשופר, אורו ישנים משינתכם, נרדמים הקיצו משינתכם. וכך, באמצעות השופר, נוכל לצאת מהעבדות לחירות. על ידי התשובה, כך נגיע אל הישועה. מהי משמעות אכילת תפוח בדבש בראש השנה? יש נוהגים לאכול תפוח מתוק בדבש, ואומרים תחדש עלינו שנה טובה. מברכים על התפוח הוא העיקר, ואוכלים גם את הדבש. וכתוב בנחמיה, איכלו משמנים, שתו ממתקים. מדוע? מה ההסבר לכך? הסבר פשוט אומר ארוך השולחן, כאשר ישנה כמו נבואה לגבי העתיד, צריכים לעשות מעשה, והמעשה שעושים הוא מקבע את מימוש הנבואה. אומר הרמב"ן פרשת לך לך, לגבי הנביא ירמיהו, התנבא על חורבן בבל, ואמר לברוך בן נריה, יקרא איגרת מסוימת, שם כתובים אמירות על חורבן בבל, יקשור לאיגרת אבן, ישליך אותה לנער פרט. המעשה הזה הוא מימוש תחילת תהליך הנבואה, נפילת בבל, היא תיפול, לא תקום עוד. הנביא ירמיהו לא רק אמר נבואה, אלא גם רצה שיעשה מעשה, כך אומר הרמב"ן. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, קום יתהלך בארץ, הנבואה שהארץ תהיה שלו, אבל כדי שתהיה שלו צריכים לעשות מעשה. כך אומר החתם סופר לגבי אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, צא מחוץ לאוהל, תביט לכוכבים, כך יהיה זרעך. זו הסיבה לנוהגים להתחתן תחת כיפת השמיים, סימן שזרם יפרה כמו הכוכבים. למה לעשות סימן? אלא היות והקדוש ברוך הוא אמר שכך יהיה, עושים מעשה לחזק את הנבואה. כך אומר ארוך השולחן, אוכלים סימנים אם נגזרה שנה טובה, עושים סימן תפוח בדבש לממש את הנבואה, את מה שאמור להיות. ומצינו עוד מהלך מרתק, מעשה הברכות, שברך יצחק אבינו את יעקב אבינו, מתי הוא היה? בראש השנה, ולכן אוכלים תפוח בדבש. מה הקשר? התשובה היא, כי במעשה הברכות, נאמר ויומר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, אומרת הגמרא מסכת תנית חפתת, ריח תפוחים. מה היה הריח? ריח שדה תפוחים. אם כן, מעשה אכילת התפוח הוא לעורר את מעשה הברכות שברך יצחק את יעקב אבינו, שזה היה בראש השנה. ולכאורה זה פלא, הרי מעשה הברכות היה בעורמה, אז למה בראש השנה עושים זיכרון למעשה העורמה? למה שלא נעשה מעשה לזיכרון עניין שנעשה 100% חיובי. וכמובן שיעקב אבינו לא עשה בעורמה, רק נראה ככה. גם אם נסביר את ההסברים האמיתיים שיעקב קנה את הבכורה, ועשיו ביזה את הבכורה, ורבקה אמרה לו בנבואה לך לקבל את הברכות, והוא היה חייב לקבל את דברי רבקה הנביאה, זו אמו. וגם אם הוא היה אומר ליצחק, או רבקה הייתה אומרת ליצחק, שעשיו הוא כזה אדם רשע, היה גורם יותר עוגמת נפש, או שמה, יצחק אבינו לא היה מקבל. ומשום הספק לא מברך, לא את יעקב ולא את עשיו. לכן, לא הייתה ברירה אלא לא לגלות ליצחק אבינו. ועשיו כידוע ביזה את הברכות, אמר הנה אנוכי הולך למות, אומרת הגמרא בסנהדרין, אמר בכל אופן מתים מהעבודה הזו, עבודת הכהונה אם לא פועלים על פי ההלכה. אבל בכל אופן, למרות שיעקב קיבל ביושר את הברכות ועשיו ויתר עליהם והכל ראוי ונכון, היינו בכל אופן אולי מעדיפים ראש השנה זיכרון לברכות שגם נשמעות ונראות באופן חיובי יותר. מעין מעשה ברכה שאין בו שום שאלה. למה להיכנס לשאלות ותשובות? כמו לדוגמה הברכות שמברך יעקב אבינו את הילדים, או שמברך משה רבנו את עם ישראל לפני פטירתו מן העולם. מדוע דווקא לעשות זיכרון לברכות של יעקב שקיבל מיצחק? ואם נאמר הברכה שנתן יצחק ליעקב הייתה בראש השנה, את זה גופה יש להבין מה עומק הרעיון בין הברכות של יצחק ליעקב לבין ראש השנה ואותה עורמה יחסית. לא לחינם, יש קשר בין מהלך קבלת הברכות שקיבל יעקב מיצחק דווקא בראש השנה. בזוהר הקדוש, פרשת תולדות, מופיעה השאלה, מדוע יעקב צריך לקבל את הברכות בעורמה מסוימת? אז ראשית יש לדעת שהעולם נברא באות ב' מבורך, ולכן התורה מתחילה דווקא באות ב' סימן ברכה, ולא באות א' סימן ארו, כך בירושלים מסכת חגיגה. אבל הנחש הגיע והביא כללה לעולם, ולכן צריך כעת גם יעקב אבינו לקחת את הברכות באופן משונה, כי השם עשה את האדם ישר והם הביקשו חשבונות הרבים. העולם כבר לא ישר, העולם הוא מעוות, העולם מורכב מהרבה כוחות שמנוצלים לרעה. האלוקים עשה את האדם ישר. אחרי חטא עץ הדעת, העולם נעשה מעוות, אדם יכול לרסות את הכבוד לעצמו, את הגאווה לעצמו, למרות שזה לא מגיע לו, רק השם מלך גאות לבש, גם אם זה מגיע לו, לא כדאי כל כך להשקיע בכבוד שלו, בנושאים אחרים כדאי להשקיע, או שאדם משקיע בקנאה, שנאת תחרות, מבזבז שעות, שבועות, שנים מהחיים שלו, על חשבון שלום בית, חינוך הילדים, לימוד תורה, עבודת עמידות, עירת שמיים, עיסוקים בחברה, שנים של כוחות אדירים לא מנוצלים. למה? האלוקים עשה את האדם ישר, אבל הם ביקשו חשבונות רבים. ומהו האדם הישר? אומר הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק, פרק השלישי. האדם אמור לנצל את הכוחות שלו, את העוצמות שלו, את העשייה שלו, את התכונות שלו, לפי הערכים והמטרות שלו. זו הבריאות הנפשית שהאדם מודע אליה, שהוא מכוון את הכוחות שלו לפי הערכים והמטרות שלו. והאלוקים עשה את האדם ישר. הם הביקשו חשבונות רבים, הם עושים חשבונות שגורמים לעיוות בעולם. את זה התחיל הנחש. בגלל זה נמצאים בעולם מעוות ועקום. אפשר שיצחק יחשוב שבאמת הראוי לברכות הוא עשיו. הכל מתוך כוונה טובה, עם צייד בפיו, עשיו מייצג את מי שהוא בהחלט יכל להיות דמות ערכית מאוד, אפילו בהיבט מסוים מתקנת את חטא עץ הדעת. צייד בפיו הוא באמת איש שדה, אבל מזכיר שם שמיים מתוך הלב, לא כמשפתיים, כדי לצוד את דעתו של אביו. ובכל אופן, המציאות הייתה שיצחק האמין לעשיו. הם ביקשו חשבונות רבים. האלוקים עשה את האדם ישר, אבל בני האדם ביקשו חשבונות רבים, ואחד מהם זה עשיו, ובחשבונות הרבים שלו הצליח לעטות מסכה של לשם שמיים, וכך לבטא את הקנאה, התאווה והכבוד שלו, ועוד תכונות רעות, יצר הרע, שמוציא את האדם מהעולם. אמנם הקדוש ברוך הוא שומר על צדיקיו שלא תהיה תקלה, הקדוש ברוך הוא שומר על הצדיקים, כמו שראינו לגבי יצחק שבסוף רבקה הצילה אותו. אבל כן, זה העולם שבו אנחנו חיים, עולם מבלבל. האדם מחפש פרנסה, שפע, רוחניות, חינוך ילדים, הוא פונה לכל כך הרבה מקורות, חלקם קשירים למאדרין, חלקם קשירים בדיעבד, חלקם טריפה. מה יעשה האדם? הוא מתפעל לקדוש ברוך הוא, ראני השם דרכך, וזה לא קל. אולי מבלבל, הסתרה, הסתרה שבהסתרה, אפילו שיצחק חשב שעשיו הוא הראוי, אבל זה לא היה ככה, הקדוש ברוך הוא הציל אותו, לא מביא תקלה לצדיקים, אבל בלי זה, חשב שעשיו הוא הראוי, יעקב מגיע באורמה, כך זה נראה. יצחק לא מכיר את כל זה, לא ידע שעשיו מבזה את הבכורה, מחר את הבכורה. אולי זה היה מצער את יצחק אם הוא יודע את כל הדברים האלה. אבל יעקב הוא איש תם, ישר, יושב אוהלים בתוך עולם מורכב, בתוך מערכת חיים מעורפלת, קשה ועקומה. לפי זה אפשר להבין, אנחנו פונים לבורא עולם. כמו יעקב אבינו, אנחנו יודעים שהעולם הזה הוא עולם עקום, לא ישר, מסובך ומורכב. פעמים ראית, רשע, צריך להוריד את הראש, להיכנע בפני הרשע שהשעה משחקת לו, או לא להתגרות בו. פעמים אסור, אסור להכניף לו. כל מקרה, עשה להרע והסתלק מן הספק. המציאות מורכבת, צריך האדם להוציא מהשבי קליפות. אמרו חזר, לא גלו ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. אומר האור החיים הקדוש, הסיבה העמוקה שיוצאים למלחמת הרשות היא בגלל אשת יפה תואר, גויה שאמורה להתגייר, ובקרב, מי יוצא לשם? הצדיק. רק הצדיקים, מי שלא סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, רק הם יוצאים לקרב. אין להם רקע של עבירות, הוא חושק בניצוץ האלוקי שבתוך היפה תואר. לכן היא קרויה לא אישה יפה תואר, אלא אשת יפה תואר. אשת הכוונה היא אישה של, אישה של היפה תואר, של הנשמה יפה תואר. צריכים לפדות את הנשמה בתוך הגוף של הגויה. עולם מורכב, רות, שמעיה, אבטליון, צריכים לגור בבית של גוי, עד שהם מתגרים ונעשים מהיסודות של עם ישראל. עולם מלא בחשבונות מורכבים, האלוקים עשה את האדם ישר, הם ביקשו חשבונות רבים. לכן כך הייתה חלוקת הברכה ליעקב על ידי יצחק. לכן פונים לבורא עולם, מבקשים ממנו בעולם הזה, נצטרך לעשות כל מיני מעשים, חשבונות, פה נהיה תקועים בפקק, ופה פקק של החיים, שם אירוע קשה, פה נשמע בשורה לא נעימה, מקרה אחר, בעיות כלכליות, פה יוציאו עלינו שם רע, פעם קושי בחינוך הילדים, מלא חשבונות. בכל אופן מבקשים, כמו יעקב אבינו, למרות כל המורכבות והתסבוכת, שבסוף כן תהיה הברכה, כמו יעקב שקיבל את הברכה, מיצחק בסוף מתברר שהכל ראוי, נכון, מתוכנן, והכל מוביל למהלך של תמונה ברורה, שבה בכל שלב החיים מקיים האדם את מצוות השם, הכל לטובה. אבל עד שמגיעים לשם, זה מסובך, זה מורכב. אבל זוהי המציאות. נפסיק לבקש מהקדוש בהורה, כשעשה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אלא שנהיה מספיק ערנים, פיקחים ובוגרים, לעשות מה שהקדוש בהורה רוצה בתוך מערכת חיים מורכבת, שאותה יצר, מי שעשה עושה ויעשה לכל המעשים. אולי הם בלבל, אנשים רוצים לעשות ברית מילה, מתחבים בתוך המערה, שמה יארגו אותם, ואת חלקם הרגו, עליך הורגנו כל היום. אדם קונה תפילין יקרות, בסוף מתברר לו שהסוחר שיקר לו, במודע, לא במודע, עד שהוא משקיע, עד שהוא מתאמץ, בסוף העולם כל כך לא ישר, עולם מבלבל, מבולבל, כך מאז חטא עץ הדעת. לכן מבקשים מהקדוש ברוך הוא, גם כשהכל מסובך ומורכב, שבסוף תראה הברכה, שאכן נלך על תהליך בריא ונכון. הם ביקשו חשבונות רבים, אבל שלא נאבד את האמת הנכונה של יעקב, איך שהוא פעל באופן מדויק ונכון כל כך לקבל את הברכות, בתוך המסגרת המוגבלת שחשב יצחק שעשיו אמור לקבל את הברכות. כך הוא העולם, חשבונות מורכבים, אבל בתוכם צריכים לפעול באופן שהאלוקים עשה את האדם ישר. כך אפשר להסביר, ישנה תקיעה, זו הישרות, והאלוקים עשה את האדם ישר, ואז שברים תרועה, כל מיני משברים וקשיים ותרועה בכי על כל המשברים האלה, ואז חוזרים לתקיעה, האלוקים עשה את האדם ישר. תקיעה, שברים תרועה, תקיעה, תקיעה, והאלוקים עשה את האדם ישר, שברים תרועה, הם ביקשו חשבונות רבים, מגיעים למשברים, אבל אז חוזרים בתשובה, וחוזרים אל התקיעה, אל הישר, ראש השנה. וזה זכר התפוחים. ריח בני, כריח השדה אשר בערכו השם, ריח התפוחים, זה מה שהיה. מתי? באותו יום, מלא חשבונות, ראש השנה, שבו יצחק נתן את הברכות ליעקב אבינו. הזיכרון לזה התפוח, ואת זה מבקשים שיהיה בדבש. נזכור את המתיקות שבתהליך. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל. היו ברוכים.
בספר חיים עם הרב יעל אונגר.